מתכנן פעולות מסיביות, פעולות משמעותיות, שבהינתן והעיר תיכנס לקטגוריה של עיר אדומה, אתה תבצע אותם, כי הרי הסמכויות יהיו בידי העירייה. ואם כן, אנחנו נשמח לדעת מהם הפעולות.
אז תראה, היום הכללים מאוד ברורים. אנחנו עושים כל מאמץ להימנע מסגר, ועד השלב של סגר משקיעים בהסברה מסיבית, תיארתי אותה פחות או יותר. אני רוצה להיכנס לפרטים, אבל למשל החרדים הולכים לקבל מאיתנו בית בית, דלת דלת, חוברת, שבה מסבירה את כל הכללים. אנחנו מתארים להם שם ללא כחל וסרק את המצב של שני הרובעים האלה לעומת כל העיר. העיר כולה, כל הרובעים ירוקים, ושני הרובעים האלה אדומים. ובגלל שני הרובעים, גם העיר הולכת להיות אדומה. זה, וגם כמובן את ההיבטים ההלכתיים. אנחנו מצטטים רבנים, פוסקי הלכה, מהרמב״ם ועד רבי עקיבא עגר, על כל מה שקשור בפעילות. זה עולם של ההסברה. אני מוציא הודעות קוליות, הוצאתי שבוע שעבר, ואני מוציא עוד אחת מחר מחרתיים. קרוזים, עוברים רחבים עם קרוזים, שפשוט צועקים ברחובות, ברמקולים, כי הם לא חשופים למדיה, ומספרים להם, זה בעולם של ההסברה. אריה איתך יכול לספר לכם שהוא נמצא שם פיזית עם כל האנשים שלו, כדי לתפוס את אלה שלא נשמעים להוראות, אותם בתי כנסת, ישיבות, אנשים שהולכים ברחוב. מעבר לזה, מערכת קטיעת שרשרת ההדבקה, דוד יושב עליה יחד עם מירי בן דוד ורונית צור וכולם, משקיעים שם מאמצים גדולים מאוד, גם בלאתר מהר ולהפריד ולשלוח למלוניות. יש לנו הצלחה לא רע במלוניות, לא מספיקה עדיין, יש שם חסם מול פיקוד העורף. אנחנו מטפלים גם בזה. אנחנו ביקשנו עצמאות להיות אחרים על מלוניות, ויכול להיות שנקים איזה מלונית ביניים עד שהם יצאו למלוניות. אם כל זה לא יעזור, ובכל זאת נמצא את עצמנו עדיין אדומים, לא תהיה ברירה לא לי, למדינה, לשים שם עוד פעם סגר. אבל הסגר יהיה נקודתי, לא כלל עירוני. זאת הגישה, זאת גישת הרמזור. הרמזור הוא לא רק מהמדינה לעיר, אלא גם לעיר לרובעים שלה. להגיד לכל רובע ורובע, אתם אחרים על מה שקורה לכם ברובע. אם לא ירד שיעור ההדבקה שם אצלכם, נסגור את הרובע.
כן, בשבועיים האחרונים היו עשרות אלפי אנשים שבאו מחוץ לעיר, לחופי הים. אם אתם לא צופים איזושהי התפרצות בגלל הכמות הזאת הגדולה בעוד שבועיים?
שמעון קצלנסון העלה את זה בהיבט של כל המבקרים שמגיעים באוטובוסים מחוץ לעיר. אבי אמסלם העלה את זה בהקשר הזה של כל חופי הים לעומת החוף הדתי. צריך לדבר בנתונים. על פי הנתונים שיש בידינו כרגע, מאשדוד, ואנחנו עושים תחקרים כל יום לסדר גודל 60-70 אנשים, אין עדות להדבקה בחופי הים. זאת המציאות. אין עדות להדבקה בפארקים. ואנחנו לא יכולים, בלי דאטה, בלי הוכחה, לסגור. ממך שהמדינה אומרת שהכל נשאר פתוח. אמרתי קודם, אנחנו עושים מאמצים לשמור לחוף בפארקים וכן הלאה, אבל אנחנו לא יכולים לסגור את העיר. לא יכולים. לא חוקי, לא מוסרי, לא אתי, אין מה לעשות, אני לא יכול, כמו שאני לא מצפה שיסגרו עיר מסוים לפני תושבים מאשדוד, אני לא יכול לסגור בפני אחרים. אני רוצה לומר יותר מזה. אנחנו שבוע הבא, בשבועיים האחרונים של אוגוסט, אנחנו יוצאים בקמפיין, קמפיין תיירותי, בעקבות הפתיחה של השייט בנחל, ופתיחת הפארק האקולוגי שבוע שעבר, וחוץ מזה, טיילת החוף, המסעדות שלנו, אנחנו הולכים, יוצאים בקמפיין שבו אנחנו קוראים לתושבים מרחבי מדינת ישראל לבוא לבקר אותנו. מדוע אנחנו עושים את זה? א', כי לחזק את העסקים המקומיים, כי חייבים לחיות לצד הקורונה, ודבר שני, גם בין היתר, קצת להוריד מהעיר את הדימוי הזה של עיר אדומה. מדברים עלינו באשדוד, היום מדברים על אשדוד ברחבי המדינה, אדומה, כמו בית שמש, כמו ירושלים, כמו בני ברק, זה לא יכול להיות. אנחנו מראים שעדיין העיר הזאת היא עיר יפה, עם חופים יפים, יש פה אתרי תיירות, תבוא לבקר ונתמודד עם מה שיש, כמו כולם. עוד שאלות חברים, התייחסויות? תודה רבה לכם.
מדוע... סליחה, שאל, למה לגבי חופי הים והפארקים הציבוריים אין כניסה למתקנים ואין כניסה לחופי הים עד 2000 איש?
אז אנחנו ככה. קודם כל, המתקנים, למשל פארק הפיראטים, פארק הדוד ים, כולם סגורים ימרץ על פי חוק. הם סגורים. אני שמעתי טענות של ציבור חרדי, גם בכיכר השבת כתבו את זה, שלא
רוצים להיכנס את השערים, ויודעים שהמתקנים
סגורים. אז הם סגורים, הם סגורים, וצריך להיות שילוט, ואני אגיד לסב את תשומת ליבו עוד פעם של אריה איתך, להקפיד
על זה. כל הארץ
סגור? לגבי...
בכל הארץ, לפי תנאי תו סגול, פארקים ציבוריים סגורים, מתקני
שעשויים. אני נמצא כרגע עכשיו בדבריה, הפארקים פתוחים.
אז בניגוד לתו סגול, לתנאי תו סגול, אני יכולה לשלוח לך אותו.
אנחנו שומרים על החוק והם סגורים, והם לא סגורים עכשיו, הם בשלושה שבועות, בין הזמנים הם סגורים ממרץ, אז שאף אחד לא אגיד שאנחנו מקפחים עכשיו איזשהו ציבור. זה אחד. בנוגע לחוף הים, לחוף הנפרד, אנחנו עשינו בדיקה, כמה אנשים יכולים להיות בשטח הספציפי הזה, שיש בין שני הדפנות, בין הדופן המזרחית וכמובן חוף הים, ארבעת הדפנות האלה, בהתחלה חשבנו 1,000 איש. החברים, במיוחד הרב אברהם אמסלם, קרא אותנו לסדר, עשינו בדיקה נוספת, הגענו למספר מקצועי מסודר, ששלמה רוטנברג בדק אותו, ל-2,000 איש. זה המקור למספר הזה. לא נוכל לקחת סיכון יותר גדול מזה, זה התו הסגול שלנו. יש כללים לתו סגול, כמו במסעדות, מספר אנשים לשטח. בחוף הים, עשינו בדיקה, השטח של חוף הים באשדוד הנפרד הוא 2,000 איש, אי אפשר יותר מזה. וזה עובד טוב, עובד טוב.
אפשר
שאלה
בבקשה?
תודה רבה חברים.
אפשר שאלה בבקשה? תודה למתקני ילדים, פארק אשדוד ים, המתקנים סגורים שם, ולא ניתנת כניסה. לעומת זאת, מתקני ילדים אחרים, כמו למשל ברובעים, סיטי, י"ב, המתקנים עליהם פתוחים. מה ההיגיון בלסגור דווקא בפארק אשדוד ים? את המתקנים לילדים.
מכיוון שהמתקנים האלה, מתקנים עירוניים, באים אליהם מכל העיר ומכל הארץ. ושם סכנת ההתקהלות היא מאוד גדולה.
אבל כן, אנחנו סגרנו גם ברחבי העיר עם ססלים, עם שילוט. כמה וכמה פעמים התפסתי יותר מ-300 שלטים שהשימוש בגן המתקנים אסור, בהתאם לדרישות תו סגול. אז יכול להיות שהורידו בחלוף הזמן וצריך לרענן, אבל גם שם וגם פה סגול.
בטוח לתפור הרחב, יש שם המון אנשים... כולל האורחים שבאים לאשדוד, ככה גם בבית ראיתי, וגם ברובעים היותר בתים, כמו בית וא', כל המתקנים האלה פתוחים, למעט...
אני רוצה רק לדייק, עד לעדכון שיצא אתמול, בסדר? עד לעדכון שיצא אתמול, ממרץ, כל המתקנים, על כל סוגיהם, היו אמורים להיות סגורים, ושמרנו עליהם סגורים. יכול להיות שברבות הזמן, כמו שאמרתי, הורידו ססלים, הורידו שילוט. אתמול יצא עדכון של תנאי התו הסגול, שמתיר חלק מסוגי המתקנים לפתוח, זאת אומרת, מאפשרים שימוש, וזה בהחלט עונה על הדרישות של המתקנים השכונתיים, נקרא להם. אבל מקום כמו פארק הפיראטיים, נחשב למתקן שעשועים, שההפעלה שלו עדיין אסורה. וכנ"ל בפארק אשדוד ים.
תודה.
בבקשה.
עוד התייחסויות, שאלות? תודה רבה חברים. גבי, בבקשה.
אוקיי, אז אנחנו ניכנס לסדר היום בסעיף מספר 1, פרוטוקול מישיבת ועדת כספים, 3/2020.
גבי, יש לי שאלה פרוצדורלית.
כן.
את היועץ המשפטי. מה ההבדל בין מועצה רגילה למועצה של היום? האם אפשר להכניס בה כל נושא?
איפה רוני? רוני?
אני לא שומע.
גם אנחנו לא. רוני?
לא הבנתי, אלי, אתה רואה איזה מגבלה חוקית?
אלי
שומע.
רגע, אני אתקשר אליו.
אלי? אלי?
כן.
אתה מזהה איזה בעיה חוקית לצרף נושאים לסדר?
לא, תראה, זה ישיבה מיוחדת. בישיבה המיוחדת דיברו שבהתחלה דיברו רק על הנושא של ועדת הכספים. הכניסו את הפרוטוקול של ועדת מלגות.
כן, אבל...
זה, רגע, יש רגע, את רגע, זה, אני, לא
אני,
אין את זה.
שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר, שנייה. הפרוטוקול של ועדת מלגות, אנחנו ביקשנו להכניס אותו, אנחנו נשמח אם תאשרו את כולו, אבל למעשה רק סעיף אחד שמיועד לשתי מלגות, לשני תלמידי תיכון, ללימודי קיץ, שזה קריטי עבורם, תהליך האישור, הוא חשוב לנו להיום, ולכן ביקשנו באופן חריג לאשר. כל ההתכנסות היא לטובת ועדת כספים.
אני שאלתי בעניין פרוצדורלי, האם זה מבחינה חוקית...
אני מנסה להשיג את רוני, אלי, בינתיים.
אלי, 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 אלי ברשותך, אלי, נניח שרוני יגיד שלא, אלי?
כן, שומע.
אני אומר, נניח שרוני יגיד לנו שלא, בואו נסביע כולם פה אחד ונאפשר את זה, חבר.
אין בעיה.
זה נושא חשוב, זה השכלה גבוהה, זה מלגות לשני ילדים. חבל, בואו. בסדר? תודה, תודה. אז גבי, שיישב בפרוטוקול, פה אחד מסכימים להוסיף את הסעיף הזה.
את ההתייחסות לסעיפים הספציפיים האלה של המלגות, של התלמידים.
כן, כן, בואו תתייחסו, אם אתם רוצים להתייחס לסעיף
ספציפי. כן. אתה בסעיף ראשון, גבי, בעדכוני תקציב?
כן.
גבי, עדכוני תקציב. אני רוצה לשאול את הגזבר...
אני שואל אם זה מיוחד, זה לא מיוחד, זה שאלה מן המניין.
אבל לדינה הוא אמר בסדר.
בסדר. לא, סליחה, לא שמתי לב שאני בפתוחה. אז רוני פשוט לא מצליח שישמעו אותו, אז הוא אומר זאת ישיבה שלא מן המניין, לא מיוחדת, ולכן אפשר לדון בה בכמה נושאים שרוצים, אבל לא משנה, מאחר ואלי כבר נתן את תשובתו, אז אפשר להתקדם.
אדוני יושב ראש, הגזבר, אם יוכל לתת הסבר, בבקשה, לנושא של ההנחות והנחות לזכאים, אני אשמח אם הוא יאמר לי כמה בקשות הוגשו עד היום, כמה אושרו, והאם יש קריטריונים שבוועדת כספים, הוא אמר שיש המתנה לאישור הקריטריונים, האם הקריטריונים אושרו? נשמח לדעת את הפרטים האלו. תודה.
עודד?
העדכון האחרון שאני קיבלתי עמד על 700, כ-700 בקשות לנושא של ההנחה המיוחדת. הנושא של איזה הנחה, את ההנחות שקבעו לטובת המגורים, זה בסמכותה של ועדת ההנחות לקבל את ההחלטה הזאת.
גם על החודש יש ישיבה.
בדיוק.
האם ועדת ההנחות אמורה, לא האם, הוועדה הזו אמורה לדעת איזה קריטריונים יהיו הקריטריונים המנחים לאישור ההנחות האלו? האם יש את הקריטריונים האלו? האם חברי הוועדה מודעים לקריטריונים האלה?
ההמלצות שלנו להנחות כבר פורסמו בהתאם לירידה מהכנסות השכר, ובעצם זה ההמלצות שלנו, חברי הוועדה יאשרו אותם אני מקווה, ואז בעצם יוכלו לדון במקרים הספציפיים.
השאלה האם הבקשה הוגשה לפני קביעת הקריטריונים? למי קובע את הקריטריונים, הוועדה או המועצה?
מי שקובע את הקריטריונים זה ועדת ההנחות, על פי הייעוץ המשפטי שלנו.
ואיזה סמכות היא קובעת את זה?
סמכות של
משרד הפנים. האם אני רוצה שהיועץ המשפטי יגיד שזו סמכות של הוועדה לקבוע קריטריונים שיכולה לתת הנחות מפה עד הודעה חדשה?
אלי דומני שסימה הזוגי שלחה לך חוות דעת משפטית בעניין הזה.
לא שקיבלתי. או לא שזכור לי קיבלתי.
זה חבל, אני ראיתי ששלחו
לך. לכל חברי המועצה, והיינו יכולים לדעת, כי יש פה שאלה מהותית. האם חברי הוועדה, זה מה שגם התכוונתי לשאול, האם הם הגוף המוסמך להעביר הנחות מן הסוג הזה?
תקים רוני יכול לשלוח להם עוד הפעם, אני לא נמצא מהזה, אבל כאילו אם הוא יכול לשלוח את מה שסימה שלך, היא שלך, אני ראיתי.
אני שואל שאלה עקרונית, למה
שקורה,
אם חברי הוועדה יכולים לקבוע, מחר חברי הוועדה יכולים לקבוע 100% הנחה בקריטריונים שהם רוצים, בלי שליטה של המועצה, משהו שלא סביר ולא הגיוני בכלל.
לא מדובר, לא מדובר.
אנחנו הסמכות לאשר או לא?
אלי, לא מדובר על כל הנחה. יש מה שנקרא, זה נופל בקטגוריה של הנחה של ועדת נזקק. הקריטריון הזה מאפשר, על פי שיקול דעת הוועדה, לתת הנחות עד 70%. אנחנו נתנו המלצה לגבי גובה הנחות בהתאם לירידה בשכר מהמצב הקודם למצב החדש של האנשים. על פי חוות הדעת המשפטית, הסמכות היא של ועדת ההנחות, כך קבע הכללים של משרד הפנים, כך קובע החוק. רוצה המועצה
גם לאשר. זה לא צריך לעבור אישור של משרד הפנים?
לא צריך אישור של משרד הפנים. אני אומר עוד הפעם, ההנחה המקסימלית ניתנת אפשרה לתת עד 70%.
לא צריך לאשר את הקריטריונים במועצה?
לא צריך כלום.
אני, דינה, זה ממש קשה שרוני לא עונה, כאילו אני צריך להסביר משפטית, אבל חבל, ברגע שהוא ידבר כל הוויכוח ילך.
לא, אפשר להגיד למועצה, מועצה יכולה לאשר או לא לאשר.
הוא אומר שלא.
אני עודד רוצה להתערב, אני בעצם חבר הוועדה הזו, מדברים על ועדת הנחות למגורים, הפרוטוקול שלנו בסופו של יום עולה למועצה לאישור.
השאלה אם הקריטריונים עולים לאישור.
אני יושב ראש ועדת ההנחות, בדרך כלל, אחרי שזה עולה לישיבת מועצה בדרך כלל, עולה לישיבת מועצה וישיבת מועצה מאשרת.
כן, היא מאשרת את ההנחה, לא את הקריטריון.
יכולה גם לאשר את הקריטריון.
רגע,
רוני רוצה להגיב. רוני, תגיב.
רוני, זאת אומרת שהוועדה סוברנית לקבל החלטה, כל החלטה שהיא רוצה? על כל הנחה, ללא מגבלות תקציב? אני לא שומע.
היא לא יכולה לחרוג מהתקנות, והקריטריון שתקבעו פה, היא חלק מהתקנות, זאת אומרת...
לא, מגבלות תקציב. מגבלות תקציב, היא יכולה לחרוג? אין לה מגבלות תקציב?
איזה מחר אין לה מגבלות תקציב?
אם למשל באה ועם תקליט מחר, שתיתן הנחה של 100 מיליון שקל, זה הגיוני?
אבל זה לא הולך בכסף, זה הולך בארנונה פר...
אבל היא הולכת בסופו של דבר בכסף, זה משפיע על תקציב העירוני. אני שואל, האם מהבחינה הזאת זה לא אמור לעבור סדר מסודר של גם כמה הקריטריונים הזה משפיע על תקציב העירייה?
אני לא חושב שזה שיקול שהוועדת ההנחות
היא. אוקיי. עודד, יש לי שאלה אחרת, אפשר?
כן.
במסגרת הצו הארנונה, יש הנחה שניתנת לתעשייה בגלל אחוז ההבטלה. עד היום זה לא היה שום זה לא הגיע לקריטריון הזה, אבל השנה בתקופה הזאת אני חושב שיש לא מעט שמגיעים לקריטריון. האם יש מפעלים שמודעים לקריטריון הזה וזכאים לקבל את ההנחה מתוך הקריטריון הזה?
ההנחה הזאת היא אפשרית למפעלים חדשים, זה מה שאז בזמנו אושר, אז בעצם יגיע מפעל חדש או משהו בסגנון הזה, אנחנו נשמח לתת לו את ההנחה, כי אז בזמנו אימצנו את ההנחות שיש בחוק, על מנת מה שנקרא, ברגע שביטל לנו משרד הפנים את מה שנקרא פרק היזמות, או אני לא זוכר בדיוק מתן הנחות לעסקים חדשים, אימצנו את זה לעת צרה, והצרה עכשיו נמצאת כך שאם יגיעו מפעלים חדשים, אנחנו בהחלט ניתן להם את ההנחות האלו לשנים
הראשונות. המפעלים החדשים זה בשלוש שנים האחרונות.
שלוש שנים האחרונות, כן.
אתה יודע אם יש איזושהי הערכה תקציבית, האם גופים כאלה, כמה יבקשו מאותם מפעלים חדשים?
תראה, כרגע אני לא יכול להסתכל אחורה, כי בעצם רק מרגע שחל המצב הנוכחי של אחוז ההבטלה הזה, אז זה תקף, אז לצורך העניין ל-2020. כרגע עוד לא קיבלנו בקשות בעניין.
עוד שאלות לגבי ועדת הכספים?
כן, לגבי החלק של תקציב הפיתוח. ואני הערתי את זה בישיבת ועדת כספים, לעניין של הסעיף של, של תשתיות, מספר פרויקט 6421. פרויקט שהתחיל בהתחלה במיליון וחצי, וזה תקציב למעשה שהולך וגדל כל הזמן. הגזבר אמר שזה חלק מתקציב מתפתח. אני חושב שהשיטה והגישה של תבר, של תבר מתפתח, הוא לא נכון, הוא טעות, הוא גורם לחוסר מעקב, לא של ועדת כספים ולא של של המועצה, לעניין עד כמה הרשות עומדת באותו תבר. אם התבר משתנה וגודל כל שנה, אז מה המשמעות של התבר? תבר מגדיר את התוכנית הרב שנתית, כמה צריך להיות בתבר, מה ההתחלה שלו, מה הסיום שלו, ולדעת האם אנחנו עמדנו בתבר או לא. כרגע בתבר הזה, אני שמעתי גם את ארקדי שדיבר בישיבת ועדת הכספים, שאמר שאי אפשר לעמוד, שזה דברים שמשתנים. אני לא מכיר רשות, חוץ מאשר רשות של עיריית אשדוד, שנכנסת לתברים בלי לדעת מה המסגרת הכללית של אותו תבר, מההתחלה ועד הסוף. כולל אם זה פרויקט של 100 מיליון או מיליארד שקל, צריך לדעת את ההתחלה ואת הסוף, לקבוע את התבר ולהתחיל לעבוד על התבר. לא יכול להיות שמתחילים בתבר של מיליון שקל, ואני לא יודע איפה הוא מסתיים, ובכל שנה יבוא אליי הגזבר, ואני צריך להוסיף לתבר, למה יש עוד פרויקט. יש עוד פרויקט, תתכוונו לפתוח תבר נוסף. לכן הסעיף הזה לא ראוי, שכל שנה אנחנו נלך ונוסיף עוד ועוד תבר. ועוד תקציב לאותו תבר. אם צריך לפתוח תבר, צריך לפתוח תבר, ואם צריך להגדיר תבר, צריך להגדיר אותו מראש, שאני יודע מה ההתחלה שלו ומה הסוף שלו.
טוב, עוד התייחסויות לפרוטוקול הזה? לא. עודד, אתה רוצה לתת איזה מילה על התבר הזה?
כן, אני הסברתי בישיבה, אני לא כל כך קיבל את ההסבר, אבל הסברתי את הישיבה שבעצם התבר הזה התחיל תחת השם תכנון תשתיות לרחוב הדקל. ובמסגרת הזאת כשהתחלנו את התכנון בעצם לא היה לנו עדיין עומדן ממשי בשביל לתת מסגרת לסך כל התקציב ולכן לא נתנו, אפשר לזרוק מספרים אבל כאשר מספרים אין להם איזו התבססות מקצועית מאוד קשה לי להכניס מספרים מהסוג הזה זה אופציה כאילו לצורך העניין אבל זה הכל מספרי אצבע ולכן זה התגובה שנתתי, אלי לא קיבל אותה, אני חבל לדעתו, אבל זה
המצב. האם הגדלת התבר עכשיו היא הגדלה מבוססת יותר?
גבי, יש פרויקטים שאנחנו מראש לא יכולים לדעת מה בדיוק יהיה באותו תבר, ובעיקרו זה בזמן התשתיות, בגלל שגם אתה לא יכול בדיוק לדעת מה הגודל של אותה תשתית שאתה צריך לשים שם, אנחנו עושים אומדנים, סך הכל זה אומדנים. אוי ואבוי לך אלי, אבל בטח בפרויקטים של בינוי, ששם אתה בהחלט לא יכול בדיוק לדעת מה הגודל של אותם התשתיות הישנות שאתה צריך להתחזק אותם או להוציא אותם לגמרי, עד שאתה לא פותח את זה.
מה זה קשור לתחזוקה? אתה מדבר על פיתוח. אתה אם אתה עושה חברת קבלנות, אתה קבלן, ויש לך חברה קבלנית, אתה לא יודע מה התקציב שלך, אתה פותח ואתה לא יודע לסגור, איזה מין אמירה זאת בכלל?
אפשר להגיד משהו? זה לא נכון מה שאתה אומר.
סליחה, תתנו לי לסיים. כנראה שאתה מבין מאוד בכלכלה, אבל לא מבין בתשתיות, מה אני יכול לעשות? אבל כשאתה פותח את האספלט שיש לך, ואתה רואה שם צינור שהוא כולו שצריך להחליף אותו, אתה לא ידעת לפני זה. אתה לא יכול לדעת. מה לעשות? שאתה עושה את התשתיות על, לא על חדש, זה לא הרוב החדש, שאתה יודע שמה בדיוק מה אני רוצה לשים, איזה גודל לצינור, באיזה עומק ומה אני צריך לעשות. אנחנו מדברים על הפרויקט של בינוי ששם יכול להיות שאי אפשר
אוקיי, קודם כל אני מקבל את הערה, אבל אני רק שואל את הגזבר, האם כרגע, כשקבעתם את המספר החדש בטבעת, האם כבר יש לכם עמדן יותר מקורה?
מדובר כרגע פחות או יותר בסיום שלב א' של הפרויקט, השלב ב' שיהיה בעצם לא צפוי בשנים הקרובות, כי בעצם רק כאשר כל חמשת הבניינים של המתחם ייבנו, רק אז הוא יצא לפועל, אז לשלב הזה זה סיום
יהיה תבר חדש או תמשיך את אותו תבר?
לפי כללי משרד הפנים תבר שאין בו פעילות יותר משנה או שנתיים, חייבים לסגור אותו, ולכן זה יהיה תבר חדש.
עודד, התברים שקיימים בעיריית אשדוד, בשיטתו של שמעון כצנלסון, הם תברים, מה שנקרא, פתוחים, לא סגורים. זאת אומרת, כל התברים הם עם בלתי צפוי, והמספרים שהמועצת העיר מאשרת הם לא המספרים הנכונים בסוף. ותמיד יש עדכונים, או שזה משהו שהוא חריג, אתה יודע.
זה חקירות של מבקר המדינה.
באמת אין לתברים כהתחלה, זו שאלה שאני בעצם, באמת אין התחלה בסוף לתבר?
לא. אופיר, כשאנחנו מקבלים... אופיר, כשאנחנו מקבלים עומדנים, אנחנו מכניסים אותם, אם לעומדן יש איזשהו בסיס מסוים. כשלא מקבלים עומדנים, לא מכניסים אותם. ברוב המקרים מקבלים עומדנים, ולכן קיים גם התקציב הרב שנתי, בשנים הבאות מופיע הסכום המוערך. במקרה הזה לא קיבלנו, ולכן לא היה שום דבר להציג. ברגע שנסתיים לתכנון, ובעצם ידענו מה היקף התקציב, תקצבנו אותו באופן מלא שנה הקודמת, והשנה הגענו לביצוע, והיה עדיין חסרים 700 אלף שקל, ולכן הבקשה הזאת היא להחרבה.
האם זאת ההתחייבות שלך שהדבר הזה לא יגדל עוד הפעם בעוד חצי שנה?
אני אבקש את ההתחייבות של ארקדי, כי הוא זה שמנהל את הפרויקט. בסוף בסוף אני
תלוי
באנשי המקצוע.
אני כבר שאלתי את השאלה.
אני יכול להגיד משהו?
כן, בבקשה.
זה קשה לי לשמוע מה שאני שמעתי, מה שאתה אמרת. זה פשוט שבזמן שאנחנו באים לרחוב יצחק הנשיא, שבנוי לפני 50 שנה, ויש לנו אינפורמציה שקו חשמל נמצא בעומק 1.5 מטר, כמו שהתנה לנו חברת חשמל, ופתאום אנחנו רואים ששוחות צריכים במקום עומק של 90 או 1.5 מטר להיות בעומק 2.5 מטר, שמקפיל את העלויות של השוחות לחברת חשמל, התחברות קבלים, זה דבר אחד. יש הרבה דברים שפשוט אנחנו בדקנו בדרך. חוץ מזה, יצאה החלטה ברחוב יצחק הנשיא, קו כחול, זאת אומרת גבול של המגרש, גבול של העבודה, היה באמצע רחוב, רק חלק הצפון. היה אצלנו הזדמנות לגייס את חברת אקרשטיין בחינם עם כל אבן משתלבת, שפשוט אותו קבלן יעשה גם חלק הדרמי של הרחוב, שיסתדר הכל הרחוב, יהיה בצורה נורמלית, לקבל את הלוקסוס בזמן הקרוב של הרחוב, וזה מה שאנחנו בסיום הפרויקט הזה. בגלל זה שהיה הזדמנות כזה, לגייס את הגורם שיכולים לקבל בחינם את האבני משתלבות, אז הלכנו, הייתה קיבלה החלטה, והלכנו לכיוון שפשוט לעשות שביל להולכי רגל, שביל אופניים ומקומות חנייה לרכבים גם מצד הדרמי של הרחוב. זה הבעיה. וחוץ מזה, לידיעתך, היה עומדן 20 מיליון, לא 1.5 מיליון כמו שאתה אמרת, 20 מיליון ש"ח, ואנחנו ירדנו ל-14. עכשיו מבקשים תוספת 750. זה לידיעתך. פשוט אם אתה רוצה לדעת,
קדי,
אתה יכול לבוא אליי, פשוט, ואני אפתח תכניות, וכל פרוטוקול, וכל הסיור, וכל הזה, זה כל נייר, יש אסמכתה לנייר.
אז ארקדי, בוא אני אתן לך את הנתונים שקיבלתי מגזבר העירייה, בסדר? ב-2015 אותו פרויקט התחיל עם סך הכל 1,100,000 שקל. ב-2016, התקציב עלה ל-2.2, ב-2019 התקציב עלה ל-39 מיליון שקל. אז מבחינת הדברים, שהתקציב, נכון, התקציב הוא תוכנית, הוא לא חייב להתממש, יכול להיות שיש שינויים, אני לא מדבר על שינויים, אבל אני אומר שצריך להיות משהו הגיוני. אי אפשר לבוא להגיד לי שאני היום לא יודע, אני פותח תקציב במיליון וחצי, ואחרי זה אלוהים גדול. תפתח הערכה, הרי זה פרויקט גדול, זה בטח לא תוכנן על 1.5 מיליון, אתה צריך לבנות תוכנית רב שנתי, תגיד 20 מיליון שקל, תצטרך עדכון בדרך, תבוא לבקש עדכון בדרך, תצטרך לפתוח תבר חדש, תפתח תבר חדש. לא הגיוני שיהיה פיחות זוכל של תבר.
צודק.
לא הגיוני.
רגע, רגע, אז תדע, 1.5 מיליון זה נולד מתנה של משרד השיכון, שאנחנו קיבלנו 1.5 מיליון
למעברת
הקרקעי.
ארקדי, דקה, עודד יסביר. בבקשה.
ברמת העיקרון אני מסכים עם דוקטור לחמני, אני חושב שככל שניתן לתת עומדן כלשהו, עדיף לתת את העומדן הזה. ברמה העקרונית, פה לא היה לנו עומדן, וברגע שהסתיימו הליכי התכנון, אז כבר הכנסנו את הנתון המעודכן, אבל ברמה העקרונית אני מסכים איתו לגמרי, פרויקט צריך להתחיל פחות או יותר עם תמונת המצב המקסימלית.
תודה.
יאללה.
תודה
רבה. אז אם ככה ברשותכם, בואו נאשר את פרוטוקול ומצטפים. אם מישהו מתנגד רק שיגיד, אם לא, אז נאשר אותו פה-1.
יופי. תודה.
אנחנו בסעיף 2, פרוטוקול בישיבת ועדת מלגות להשכלה גבוהה.
כן, יש לי שאלה וחצי.
כן.
אני רוצה להפנות בסעיף 1.1, חינוך מיוחד, יש פה איזושהי הערה שאני אשמח לקבל עליה הסבר מחנוך, עלתה הצעה מחברי הוועדה לעודד סטודנטים לחינוך בפרויקטים רק בעזרת הכרה בחונכות כסטאז' בלימודי הוראה או הכרה בנקודות זכות בתואר. אני אשמח לקבל, כי למיטב הבנתי, המועצה להשכלה גבוהה והוות"ת, אתם הגופים שאמורים, שמוסמכים לתת הכרה בנקודות זכות לתואר, אז במה מדובר? אני אשמח לדעת.
אנו? לא בהזנה.
מישהו יכול לענות לי?
פינה?
אני לא חושב עוד הפעם, האם זה מתכוונים גם לעובדי הרשות? האם זה חוקי בכלל לתת? עוד הפעם, אנחנו חוזרים לאותו דבר.
לא, לפני...
רגע.
אלי, לפני החוקי, אלי, יש פה איזושהי הערה של הוועדה. השאלה היא אם יש בכלל, לדעתי אין בכלל, בכלל לא בתחום סמכותה, להציע הכרת נקודות זכות בתואר. זה דבר שהוא נמצא ברף, למיטב ידיעתי, כן? יכול להיות שאני אולי טועה. של המועצה להשכלה גבוהה ושל משרד החינוך.
חברים, לא אפשר של... להציע משהו, מכיוון שיושב ראש הוועדה לא נמצא איתנו כרגע בדיון, לפחות אני לא רואה אותו במשתתפים אצלי, אולי נצביע רק על הסעיף שלא סובל דיחוי לספטמבר, וזה הסעיף של
התלמידים. דינה, אם מעניין, אני יכול לענות.
אתה פה?
לא, מקובל.
לא, לא, אלי, אם אפשר, בוא נשחרר. אם אפשר, בוא נשחרר, הנה הוא פה.
אז אני לא חנוך, אבל אני ממלא מקום שלו בוועדה.
אוקיי, הלאה.
אתה צודק, אופיר, חסרות כמה מילים בפרוטוקול שצריך להוסיף. כמובן שהפנייה היא לוות"ת ולמל"ג כדי לבדוק גם את החוקיות של המהלך וגם את ההיתכנות שלו. הסיבה, המניע, היא שאנחנו רואים שלמרות ששמנו את המלגות הגבוהות ביותר שניתן על האזור של החינוך המיוחד, למרות שזה המצב, עדיין יש לנו חוסר
במתנדבים, עדיין יש לנו חוסר בסטודנטים שיגיעו אל המוסדות הללו, ולכן הצענו כאופציה לדרבון שנפנה אל הוות"ת והמל"ג, כמו בתוכניות מיוחדות שאנחנו מכירים, מכיר שיש במכללת קיי, להתבסס על התקדים של מכללת קיי, ולפנות אליהם לבקש לייצר מצב דומה אצלנו. אז בסך okay. הכל צריך להוסיף לפרוטוקול שהוועדה ממליצה לפנות או תפנה אל הוות"ת והמל"ג לבדוק אופציה כזאת חוקית ואופציה כזאת מבחינה יישומית.
אוקיי, okay, עכשיו בשאלה...
אני לא רואה את זה כהחלטת ועדה, סליחה. כשכותבים פרוטוקול של ועדה צריכה להיות החלטה,
נכון, ואנחנו צריכים לבוא לוועדה שלכם, ואז אתם צריכים להגיע עוד פעם למועצה עם ההחלטה הזאת.
אין פה החלטות.
אתם צריכים להחליט, אני
את ועדה. סעיף 2.
אז בואו נצביע על מה שדינה אמרה. בואו נצביע על מה שדינה אמרה. הפרוטוקול פעל לישיבה הבאה כבר יהיה פרוטוקול.
נכון.
להותקן עם ההערה של יניב, ואז נוכל לדון ולהצביע עליו.
יש לי רק שאלה כללית, אם יניב יכול לענות לי. כמה סטודנטים יש בעיר אשדוד?
אני צריך לחזור אליך עם זה, אבל מעמוד אין 5,000.
בכל הנגזרות?
שוב, צריך לבדוק ולחזור אליך כדי להגיד תשובה אמיתית, אבל לפי מיטב ידיעתי כן.
דינה,
חנוך, אתה, על... חנוך, חנוך, אתה צודק.
זה לא חנוך, זה יניב.
מי? יניב, יניב.
יניב.
5,500 בערך, זה כולל את כל הסטודנטים בכל המוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל. בסמי okay. שמור יש לנו 2,500.
כולל גם את המלגאים במגזר החרדי?
לא, זה לא כולל. אני לא יודע אם זה כולל.
לא, סטודנטים במוסדות אקדמיים לא מקבלים מלגות.
לא, הרי הם מקבלים את זה בגלל שנחשבים במוסדות אקדמיים, לא?
כן, אבל לא זה הכוונה. מוסדות המוכרים על ידי המל"ל, הוות"ת.
ברשות כולם, אלי, מול ההצעה שלך ושל אופיר, אני אציע למחוק את השורה של החינוך המיוחד בלבד, כדי שנוכל להמשיך לעבוד עליה ולהביא אותה בפרוטוקול הבא, וכן לאשר את כלל הפרוטוקול כדי לא לעצור אותו.
אבל אין החלטות אופרטיביות. בואו תגיד מה החלטות האופרטיביות.
ובלבד שנאשר שיש לנו את הסקירה של פרח השנתית ולא נצטרך לעשות את כולה שוב, אני מציע לאשר בפרט לשורה על החינוך המיוחד שהייתה עליה מחלוקת.
בוא תסביר לי למה, אתה רוצה להיכנס, תסביר לי למה פרויקט האקדמיה לספורט יוצא ממסגרת פרח.
מאוחר לוועדה, אז אין לי יכולת לתת לך על זה תשובה. אני יותר חשוב מכל הפרוטוקול מה שדינה ציינה, אבל אני רוצה להגיד שיש לך שם גם בתוך במסגרת הפרוטוקול דיון שלם שבו כן נכחתי, שאם זה, אם לא מפריע לאף אחד שבוועדה הבאה פשוט נביא פרוטוקול משולב, זה גם בסדר, ובלבד שלא נצטרך לקיים את כל הדיון מחדש.
יניב, זה לא רציני, אם רוצים לדון בפרוטוקול, צריך לדון בפרוטוקול. אתם רוצים לדון באישום נקודתי, אין בעיה. אבל
יותר שאלות משהו תשובות. יניב, אני בכל זאת רוצה לחזור להצעה שלי, לדון רק בסעיף ההוא, ואת כל היתר נדחה לדיון בספטמבר, עד אז תתקנו מה שטעון תיקון, כדי שלא יהיה שאלות לגבי הקשירות של האישור הזה, בסדר?
מצוין.
100%.
אוקיי, okay, חברים, אז ברשותכם נאשר את זה פה אחד, אלא אם כן מישהו מתנגד לו. פה אחד, אדוני היושב ראש.
אוקיי, okay, תודה רבה.
חברים, שמרו על עצמכם, שניפגש בריאים ושלמים, ושראש העיר...
תודה רבה. תודה רבה.
בריאות לכולם.
תודה, להתראות כל שבוע.
ביי, תודה לכולם.
ביי.
תודה, תודה.
ביי, ביי.
כל טוב. תודה רבה לכולם.